לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום שני ח' בשבט תשע"ט באולפן בני טוקר. לפני שנעסוק בפוליטיקה, אתמול שתי תאונות דרכים מחרידות בבנימין, שתי נשים נהרגות. נשוחח פה עם שניים, גם עם אלי רוזנבאום מהיישוב עטרת, שטוען שזו לא תאונה אלא פיגוע טרור. איפה כוחות הביטחון? מדוע הם לא חוקרים? וגם רבקה קופשוק, שרק ניסה לפני כחודש, קשה לדבר על כך, מוצאת את מותה, בעלה נפצע קשה גם ליד שער בנימין. והכל קורה אתמול. נשוחח פה עם מנהלת אולפן הצביעה, רחלי קפלן. הם היו שם היום עם התלמידות, עם המורות, יום קשה. ובמעבר חד גם לפוליטיקה, לפני כן הרמטכ"ל גבי איזנקוט שפושט את מדיו. נשוחח פה עם האלוף במילואים חבר הכנסת אייל בן ראובן על התקופה הזאת. חבר הכנסת מיקי זוהר יגיב על השמועות על איחודים בשמאל, אולי ציפי לבני עם יאיר לפיד, מי יודע. היום הבחירות באיחוד הלאומי, ונשוחח דווקא עם מועמד של הבית היהודי שמקווה לאיחוד קרוב, דודי בן ציון, סגן ראש מועצת השומרון. וגם על הליכודניקים החדשים, היום עורכים להם שימוע, האם אכן מדובר בשמאל שמשתלט על הליכוד. אופר בינשטוק מהליכוד חוקר את העניין הזה כבר שנתיים, מנסה להיאבק, לדבריו תנועת הליכוד נכשלה בטיפול בתופעה. אז הנה רבע. התאונה הקשה אתמול, בה נהרגה הדס תפוחי מהיישוב עטרת בבנימין, אם לארבעה. אנחנו רוצים לשוחח כעת עם אלי רוזנבאום, תושב היישוב עטרת, שכן של משפחת תפוחי. שלום לך.
שלום וברכה.
אז רצינו באמת לשמוע ממך על התחושות, גם אולי קצת לשמוע על על הדס, על המשפחה, על מה שקורה.
כן, התחושות הן מאוד קשות. אנחנו יישוב קטן וחברים טובים כולם. הדס קשה עוד לדבר עליה בלשון עבר, הייתה אישה מהירת פנים, ובאמת בשכונה, בוואטסאפ השכונתי שלנו תמיד קראו למשפחת תפוחי המקול אצל תפוחי, כי כל פעם שמישהו היה חסר לו משהו, אז תמיד הדסה הייתה קופצת בוואטסאפ ואומרת, יש לנו מוזמנים לקחת, הרבה רוחב לב ותמיד חיוך מיוחד. אנחנו מאוד כואבים את מה שקרה. אנחנו גם מאוד, מאוד מתוסכלים ומאוכזבים מהדרך שבה כוחות הביטחון מתייחסים לסיפור הנוראי הזה. בעצם במקום שבו הדס נהרגה אתמול, אנחנו זיהינו סימנים של זריקת אבנים על הכביש, ודאגנו שיגיע לשם גשש של צה"ל, של החטיבה המרחבית בנימין, והגשש אישש את הטענה הזאת שבאמת נזרקו אבנים. ובעצם זה מעלה את הסבירות שמה שקרה זה שזרקו אבנים על הדס, והיא כתוצאה מזריקת האבנים הסתתתה מהמסלול שלה והתנגשה במסעית. זה מקום שבו כל שבוע נזרקים כמה פעמים אבנים על רכבים ישראלים שעוברים שם מתחת הכפר ומצפה, וזה רק מחזק את ההיתכנות שזה מה שקרה. אנחנו מצפים ודורשים מהחטיבה, מצה"ל, מהשבק, מהמשטרה, שכמו שהם יודעים לחקור היטב את המקרים שבהם יש חשד שאולי יהודים זרקו אבנים על ערבים, גם כאן אנחנו דורשים את חקר האמת, במיוחד במקום שבו נזרקים כל שבוע אבנים על רכבים יהודים, במיוחד שיש סימנים שגשש של צהל אישר שאכן נזרקו אבנים במקום הזה בערך בזמן שבו קרתה התאונה, אנחנו דורשים לטפל בזה בחומרה.
כן, ולגבי המשפחה עצמה, מה אתה יכול לספר לנו? ילדים, ילדים קטנים,
בעל,
כאילו מה אתה יכול לספר?
משפחת הפוך, יונדב והדס הגיעו ליישוב שלנו לפני כ-5 שנים. הם קנו בית בשכונה החדשה, שכונת התחלת. יש להם 4 ילדים.
איך נקראת השכונה החדשה?
שכונת התחלת.
שכונת התחלת?
תחלת, כן.
תחלת, כמו פתיל תחלת, כן.
כן, כן. יש להם 4 ילדים. אני מגיל בספר יסודי ומטה עד גיל מעון, וזהו, המשפחה עכשיו בזמן משבר קשה, ואנחנו איתם ביחד. היישוב מאוד עוטף, מאוד מחבק, אבל השבר הוא גדול מאוד, ואנחנו רק מקווים ומתפללים שהם יתחזקו ויוכלו להמשיך הלאה.
כמה תושבים יש ביישוב שלכם?
ביישוב שלנו יש 100 וקצת משפחות.
טוב, באמת נקווה שתנוחמו מן השמיים והמשפחה.
אמן.
אנחנו מודים לך על הדברים, אלי רוזנבאום, תושב היישוב עטרת, שכן של משפחת הפוכי. תודה רבה
תודה
לך
רבה.
על הדברים.
שלום, שלום.
עוד תאונה מחרידה שהייתה אתמול גם בבנימין, רבקה קופשוק מעלי, צעירה בת 25 שנישאה רק לפני כחודש, נהרגה בתאונה המחרידה הזאת סמוך לאזור התעשייה שער בנימין, ובעלה נפצע קשה. אנחנו יודעים גם שהיא הייתה מחנכת כיתה באולפן הצביעה במעלה אדומים. אנחנו משוחחים כעת עם מנהלת האולפנה, רחלי קפלן. שלום לך.
שלום. שלום.
אז רצינו קצת לשמוע, אולי תוכלי לשתף אותנו על רבקה שהייתה מחנכת אצלכם.
האמת היא שאנחנו עוד נמצאים בתוך כל ההלם, אנחנו בתוך יממה הראשונה הקשה כאן באולפנה. רבקה הייתה מחנכת ומחנכת
כיתה?
מיוחדת. רבקה הייתה מחנכת של כיתה ט', את 4. חשוב לי לציין שרבקה היא בוגרת של האולפנה, היא למדה כאן באולפנה מכיתה ט' עד י' ב'. רוב הצוות שעובד איתה ועבד איתה פה כמחנכת גם היה מורה שלה, מורות שלה, אנשי הצוות שלה, כולנו זוכרים אותה כרבקוש, התלמידה הג'ינג'ית מכיתה ט', י', י' א', י' ב', שלא תמיד רק ישבה ולמדה וגם אהבה לעשות הרבה שטויות. רוב הצוות פה מכיר אותה ממש כרבקוש התלמידה. היא חזרה אלינו אחרי זה כמורה להיסטוריה, מורה מוערכת מאוד, מוערצת, מורה שהיה לה מאוד חשוב להנחיל את הערכים שלה בשיעורי היסטוריה, את כל מה שיש לה לתת לבנות. בשיחה איתה שאלתי אותה אם היא רוצה להיות מורה מקצועית להיסטוריה, או יש לה חלום אחר, והיא אמרה שהיא עוד לא יודעת.
לפני כמה שנים זה היה?
היא נכנסה אלינו לפני 4 שנים לאולפנה.
עוד לפני שהתחתנה.
כן, כן, כן. והיא באה אלינו בתור רווקה, וחזרה ממש לבית הטבעי שלה. השתלבה פה מאוד מהר, למרות שהיא כל הזמן אמרה לי שזה כל כך אחר לראות את האולפנה מהצד של הצוות ולא מהצד של התלמידה. וכששאלתי אותה, במה תרצי לעשות כשתהיה גדולה? אז היא אמרה לי בעיניים בורקות, להיות מחנכת באולפנה. אבל אני מרגישה שאני עדיין לא בשלה לזה, זה מוקדם לי מדי. והיא הייתה מורה להיסטוריה. שנה שעברה היינו צריכים מילוי מקום, ופניתי אליה שתיקה חינוך, ואנחנו חושבים שזה נורא נכון לה ומתאים לה, ויש לה המון מה לתת לבנות. אז היא הסכימה בסוף למילוי מקום לכיתה ח'. היא ממש אמרה, אני מקווה שאני ראויה לזה. והשנה שהצענו לה את החינוך של ט', היא הייתה כל כך מאושרת. זה בשבילה היה ממש הגשמת חלום. ממש, והיא נתנה בחינוך את הכל. היא נתנה בחינוך את כל האהבה לתלמידות, ומעבר לזה, הביאה להם עולם גדוש ומלא של גבורה, של אמונה, של ביטחון. העירת שמיים שהניקה לבנות, המסרים, פשוט מורה לחיים באמת. היום היה לנו כינוס, גם כינוס של הצוות, שדיבר ושיתף על רבקוש התלמידה ועל המורה רבקה, כשעברה להיות מורה, וכשהשיקרו לה מורה רבקה, ועל המורה רבקה כחברה לצוות. אחר מכן היה כינוס גדול שבו דיברנו אנשי הצוות עם הבנות, והבנות הקריאו קטעים שהם כתבו ממש מהימים האחרונים של רבקה. אני רק רוצה לשתף אותך בזה.
כן.
הבנות כתבו, הפרק האחרון שלמדנו בתורה היה פרק י' בחומש ויקרא, על מות שני בני אהרון, נדב ואביהו. שניהם הקריבו אש זרה, והאש אכלה אותם והם מתו במקום. דיברנו על זה בכיתה, שהם מתו מהר, ללא איסורים רבים. גם דיברנו על הקידוש השם שנעשה בעקבות מותם, ועל וידום אהרון, ואיך בזכות זה שאהרון שותק, הוא מקבל בהמשך נבואה לבד. בת אחת שאלה את המורה, מדוע הקדוש ברוך הוא לא נתן להם זמן לחזור בתשובה? מדוע הרג אותם ישר? הרי למדנו שלכל אחד יש אפשרות לחזור בתשובה. והמורה ענתה לה שזה באמת מציק לה, והיא תברר בשבילנו. כרגע אין צורך לברר. הבנו לבד. הם היו צדיקים גמורים שלא היה להם כל כך במה לחזור בתשובה. והקדוש ברוך הוא מדגדק עם צדיקים כחוט השערה. הוא נתן להם את המוות הקצר במקום לחזור בתשובה. כך המורה, גם את נהרגת מיד, כיוון שהקדוש ברוך הוא לוקח את הפרחים הכי מושלמים בגן, שאין להם משהו פסול. את היית מושלמת, נהרגת חסרת עבירות. אחרי החתונה נמחקו לך כולם, נהרגת מלאת מצוות וזכויות. רבקה התחתנה לפני חודש, וכל האולפנה חגיגה איתה את תקופת האירוסים בת 25. כל האולפנה חגיגה איתה את החתונה, הבנות הגיעו לרקוד איתה בחתונה, היא שיתפה אותם על מה זה לבנות בית, על החלומות שלה, על הקשיים, על הכל. והם כל כך היו שותפים איתה בכל הדברים האלה. הן ממשיכות לספר, בשיעור מחשבת, הגשנו לך את העבודות במחשבת שעליהן דיברנו כבר לפני שבוע. העבודה במחשבת עסקה בעולם הזה ובעולם הבא. איפה טוב יותר לנפש שלנו? על כך שהעולם הזה הוא הכנה לכל הטוב בעולם הבא. ממש הכינה אותנו לדבר הזה. לימדה אותנו דבר חשוב מאוד. שלה עכשיו טוב בעולם הבא.
אז אתם...
יש עוד המשך של קטעים של ממש היא מספרה להם על השבת הראשונה שלה אחרי החתונה.
כן.
המורה רבקה בכל בוקר ביום ראשון הייתה שואלת אותנו אם מישהי רוצה לשתף וחברה עליה השבת. היא רוצה לדעת, להקשיב לנו. ופתאום בת אחת שאלה, המורה, ואיך הייתה השבת בשבילך? המורה החלה לחייך חיוך גדול יותר מקודמו, ואמרה שזו הייתה השבת הראשונה שלה, יחד עם תום, לבד, בבית החדש שלהם. שהיא עמדה כל יום שישי ובשלה את השבת, והיא נהנתה מכך מאוד.
זו הייתה השבת הראשונה? היא אחרי החתונה.
שבת אחת הם היו, נראה לי, עוד אצל האחות, ונראה לי שזה הייתה שבת השנייה.
כן. ואגב, מה שלום הבעל? יודעים גם מה קורה איתו?
אנחנו רק שומעים את זה מהתקשורת, אנחנו באמת לא יודעים.
אז באמת זה היום היה הרב שמואל אליהו אצלכם, נכון? אני מניח שהוא ניסה ככה לנחם.
כן, הרב שמואל אליהו הגיע וסיפר. ובאמת הרבה הרבה דיבור וחיזוק, על לצאת מתוך האסון לגבורה וחוזק. גם הבנות סיפרו שהיא כל הזמן דיברה איתם, גם שלא תמיד הכל קל לפני החתונה, היא אמרה להם, גם היו לי תקופות לא קלות, תקופות שהיה לי קשה, והגדולה זה הגבורה לצאת מקושי ולצאת ממשבר. הבנות גם סיפרו שהיא בדיוק השבוע אמרה להם שהן צריכות לעבור מקומות בכיתה, וכל אחת תגיד מה היא רוצה, תגיש את הבקשות, הם עוד לא הספיקו להעביר מקומות, אבל אמרו להמורה, למה לעבור מקום? אז היא אמרה להם בחיוך גדול, כי אתם צריכות ללמוד שאף פעם לא נשארים במקום. הם באמת, ספר שלם אפשר לכתוב, באמת מאמירות שהבנות פה כותבות רק מהשבוע האחרון, וזה ימשיך ויתרחב.
כן.
אבא של רבקה דיבר בלוויה הרבה לתלמידות של רבקה,
הרב ראש ישיבת חומות ירושלים.
נכון, הרב ישעיהו דורון, ושיקימו בתים נאמנים, ושניקח על עצמנו להקים בתים רבים. והצוות כולו סוער, ליווה את רבקה, גם בתהליך מציאת הבית בדרך ארוכה, וכולו רוצה לקחת על עצמו ולהתגייס לצבא הגדולה הזאת של בניין בתים.
מרגש ומצד אחד כמובן עצוב ביותר, אין מילים כמו שאומרים. מה נאמר, איך אומרים, תהיו חזקות שם באולפנה עם ההתמודדות עם האסון הזה. נודה לך על הדברים ששיתפת אותנו. רחלי קפלן, מנהלת אולפנה צביה במעלה אדומים, תודה רבה לך.
תודה, ובשורות טובות לכל עם ישראל.
אמן. הרמטכ"ל גדי איזנקוט מסיים את שירותו למען המדינה בצה"ל. אנחנו משוחחים כעת עם האלוף במילואים חבר הכנסת אייל בן ראובן מסיעת התנועה. שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז אתה חבר בוועדת חוץ וביטחון, ובוודאי היית יחד עם הרמטכ"ל היוצא בישיבות רבות. רצינו ככה לשמוע ממך איך אתה התרשמת מהתפקוד שלו, גם לנוכח שרי ביטחון מתחלפים, יעלון, ליברמן, נתניהו.
תראה, אני את גדי מכיר שנים רבות, אני עוד זוכר את המפגש, נדמה לי אולי הראשון ככה לעבודה, כאשר הוא מפקד גדוד בגולני ואני מפקד חטיבת שריון, והוא בא אליי לתרגיל חטיבתים, אני זוכר טוב, ואני פוגש את האיש הזה כזה נמוך שמנמן, גם אז כשהוא מפקד גדוד בגולני, ומאז בעצם אנחנו פועלים לכל אורך הדרך, גם במטה הכללי וגם בוועדת חוץ וביטחון. תראה, גדי הוא באמת אדם בעיניי מאוד מיוחד, מאוד מאוד צנוע, בצורה בולטת, מאוד צנוע, מאוד מאוד מקפיד על דוגמה אישית, והצניעות הזאת עומדת בצורה כמעט קונטרסטית למול ההובלה שלו המאוד מאוד נחושה של תהליכים, גם בתוך הצבא וגם מול הדרג המדיני הפוליטי, של אפשר לומר שגם לעתים היה לא מאוד ידידותי כלפיו. כלומר, יש פה אדם מיוחד שלא נגוע ממש, אפילו לא טיפה, בנימות הפוליטיות כאלה ואחרות. הוא פשוט מתעלם מהם ושם את עמדתו ודעתו. אז זה נושא אחד.
למה אתה מתכוון, אגב, לא תמיד ידידותי? אתה מתכוון לפרשה מסוימת או...
לא, אני לא מתכוון לפרשה, אבל אני מתכוון לכך שאם היו עליו בזמנו אמירות לגבי זה שהצבא לא הביא חלופות לנושא עזה, ביקורות כאלה ואחרות בעקבות כשלים של דרג מדיני, גדי אפילו לא מגיב. הוא לא מגיב לזה, הוא פשוט מתעלם והולך בדרכו. אבל אני אתן לך יותר מזה, תראה, אין תפיסת ביטחון כתובה לצהל. ראש הממשלה השטיח כבר מספר פעמים שהוא יכתוב משהו, היו בזמנו דיונים, דן מרידור כתב תפיסה שנתניהו אפילו לא נגע בה. לא יתעמק בה, ואין תפיסת ביטחון כתובה. ברמטכ"ל חדש, גדי, וכותב אסטרטגיה לצה"ל, שבעצם הופכת להיות בעצם תפיסת הביטחון, באין תפיסת ביטחון. זה לא שזה דבר נכון. מי שצריך לכתוב תפיסת ביטחון לאומי זה ראש ממשלה, זה ממשלה, זה קבינט, זה דרג מדיני. אבל הם לא עושים את זה. אז מי שעושה את זה זה הרמטכ"ל. והרמטכ"ל, אני יכול לומר לך, שהוא מוביל תהליכים, כולל בעיניי, מוביל הרבה מאוד תהליכים שהדרג המדיני בעצם מצטרף אליו. אני חושב שזה בולט מאוד בתקופת ליברמן כשר ביטחון, שאם אתה שואל אותי על ציונים לליברמן, תמיד אמרתי ליברמן עושה דברים טובים כאשר הוא שומע למה שגדי אומר, שהוא מתייעץ איתו ונותן לו להוביל, והוא נתן לו להוביל. ואני חושב שגדי בהחלט הוביל את תפיסת הביטחון בארבע שנים שבהם הוא היה רמטכ"ל. עוד פעם, כמובן, יש ראש ממשלה שצריך לאשר וקבינט וכו', אבל אני חושב שגדי היה מה שמצופה, או מה שרמטכ"ל במדינת ישראל, יש לו הרבה מאוד עוצמה, וגדי מימש אותה, למרות, כמו שאמרתי קודם, הצניעות שלו.
עשיתי באמת להתייחס לזה משפט שאמרת, להבין אותו יותר טוב. אמרת שהיו פעמים שהיו כשלים של דרג המדיני, נניח בנושא עזה, ובעצם ביקרו אותו שהצבא לא הביא חלופות. אז מי בעצם קובע בסוף? מי יוזם את התוכניות?
תראה, הצבא תמיד יוזם תוכניות מבצעיות, אבל הצבא תמיד יוזם אותה מהפן הצבאי. זאת חובתו של הצבא להביא לדרג המדיני חלופות אפשריות, מפעולה בעוצמה כזאת, דרך פעולה בעוצמה אחרת, דרך אי פעולה, והכל המשמעויות של הדברים האלה. זה דברים שנעשים בצבא. הדרג המדיני צריך קודם כל כמובן לאשר, וצריך גם לקבוע בסופו של דבר את הדירקטיבה. הנכון שיקרה, שלוקחים, שיש תפיסת ביטחון, מה רוצים להציג בסופו של דבר בעזה, מזה גוזרים דירקטיבה מדינית, מזה הצבא גוזר את התוכניות המבצעיות שלו. כך זה צריך לעבוד. אבל לצערי, אצלנו זה הרבה מאוד פעמים לא קורה, ולכן מה שקורה בסופו של דבר, היות והצבא צריך לתת מענה יומיומי לבעיות בשטח, אז הרבה מאוד פעמים הוא מוביל את התהליכים, והדרג המדיני בעצם רודף אחריו. מה שכמובן, עוד פעם, זה לא התהליך שצריך לקרות, אבל אני יכול לומר לך שלצערי בפוליטיקה הישראלית זה קורה הרבה, אולי אפילו הרבה מדי.
אז הרמטכ"ל איזנקוט הוביל, יזם, או שאולי לאו דווקא לא נענה תמיד לדרישות הדרג המדיני, או בלם יזמות?
זה לא עניין שלא נענה לדרישות. בסוף זה ברור בדמוקרטיה שבסופו של דבר הדרג המדיני הוא זה שמוביל, ואם הוא דורש משהו והוא אומר משהו, אז הצבא צריך לענות לו. אני לא חושב שגדי הגיע פה לאיזה שהם אימותים עם הדרג המדיני שדרש X והוא לא הסכים או רצה Y. אני לפחות לא זיהיתי את המצב הזה, אבל כמו שאמרתי, כאשר אין דירקטיבה באשר למה רוצים לעשות בעזה, אז הצבא בסופו של דבר, היות והוא נתקל במציאות בשטח, אז הוא צריך לייצר את הדירקטיבות, והוא צריך לייצר את האמירות, וכמובן להביא המלצות, שזה חובתו של הצבא להביא המלצות. אני יכול לומר לך שהקשר הזה, גדי, בעניין הזה, אני מוכרח להגיד, בהחלט היה פוזיציה של מוביל, ולשמחתנו הוא גם אדם...
אולי הזכרת את ליברמן, אולי זה דווקא בגלל שליברמן לא בא מהצבא והוא היה צריך יותר להיות קשוב מאשר נניח יעלון או שרי ביטחון אחרים?
ודאי, זה נכון. אתה יודע, שר ביטחון זה תפקיד שגם כן נגזר מאוד מהאישיות של הבן אדם. וברור של בוגי, כאחד שהיה רמטכ"ל והיה שר ביטחון, אז השיח הצבאי, השיח הביטחוני, הרבה הרבה יותר מוכר. ולכן זה שיח מסוג אחד, וכשמגיע ליברמן אז זה שיח מסוג אחר, כי ליברמן והמושגים שלו בצבא ובהפעלת צבא הם נמוכים, הם שונים. ולכן ואני אומר עוד פעם, אני לא אומר את זה לגנותו. אתה יודע מה יותר טוב, אין פה יותר טוב. אני אגב באופן אישי, אבל כמובן אפשר לומר שזה מאחר ואני הייתי בצבא, אני תמיד חושב שהיכולת והידע המקצועי יש להם בהחלט יתרון, אבל אני יכול לומר לך, רק לאחרונה נפרדנו משר ביטחון שהיה שר ביטחון יוצא מן הכלל ולחלוטין לא היה איש צבא מימיו, ולכן אין פה, אי אפשר למדוד יתרונות וחסרונות, אלא רק בסופו של דבר על בסיס תוצאות.
אמרת שאייזנקוט כתב תפיסת ביטחון, זה למה התכוונת? האם זה גם מחייב את הרמטכ"ל הבא?
רמטכ"ל הבא יכול לשנות, אבל עוד פעם בוא נצמד רק למינוחים. הוא לא כתב תפיסת ביטחון, הוא כתב אסטרטגיה צבאית. תפיסת ביטחון לאומי כוללת בתוכה, וטוב שהיא תהיה, גם ביטחון, גם כלכלה, גם חברה. זה לא תפקיד של רמטכ"ל, את זה הוא לא עושה. לצערי אין את זה עדיין היום במדינת ישראל. גדי כתב את האסטרטגיה הצבאית, איך הוא חושב צריך להפעיל את הצבא לנוכח המציאות באזורנו, שהמציאות משתנה באזורנו, ולכן גם כל הזמן צריך להתקן את תפיסת הביטחון, שגם זה הדרג המדיני שלנו לא עושה לאורך שנים, שאלה גדולה מדוע. אבל הרמטכ"ל, אבל גדי כתב תפיסה, אני אתן לך דוגמה, הוא כתב תפיסה שאומרת שאת צהל במלחמה צריך להכריע, כלומר צריך לנצח את המלחמה, זאת אומרת שהוא צריך להפעיל את כל הכוח, אוויר, ים ויבשה, כאשר נכנסים בסופו של דבר למלחמה. צריך להגיע עד לעומק שדה הקרב, להעביר את שדה הקרב לשטחו של האויב בעניין הזה. דומה אגב לבן גוריון בעבר, אבל זאת הייתה הכרעה, לאור זאת אגב, גם השקיע הרבה מאוד בצבא היבשה, שהוזנח לאורך זמן בגלל סיבות כאלה ואחרות, ובעיקר בגלל דרג מדיני ולצערי גם רמטכ"לים שחשבו שהשתקרו, אני קורא לזה בחף, השתקרו מהטכנולוגיה, מזה שאנחנו נתקוף מהאוויר ונתקוף מהאוויר ונתקוף מהאוויר וכך ננצח. זכורה הביקורת שלי המאוד מאוד נוקבת אחרי מלחמת לבנון השנייה, שאני הייתי אז מפקד הכוחות הקרקעיים וחשבתי שהרמטכ"ל דן חלוץ מוביל אותנו רע מאוד, הוביל אותנו רע מאוד במלחמה, ולקח איתו את הדרג המדיני, וחשב שאפשר לנצח עם טכנולוגיה מהאוויר. אנחנו זוכרים את גבי אשכנזי שבא אחריו וחיזק את היבשה, אכן עשה מעשה, ולצערי אחרי כן עוד היבשה התחילה לדאוך מאחור. גדי הרים את היבשה חזרה, אני אומר את זה למרות הביקורת של בריק, ואני מניח שבטח תשאל אותי רגע, אבל איך זה מסתדר עם מה שבריק אמר. אני עדיין אומר לך שגדי הוביל את היבשה למקום שהיא לא הייתה הרבה מאוד שנים בעניין הזה.
כן, אז לגבי בריק באמת מה אתה אומר צבאית, לגבי הביקורת
שלו? אני רק אגמור את המשפט. זה נגזר מתוך אסטרטגיה צבאית של צורך בעיניי מאוד מאוד נכון לעשות הכל כדי למנוע מלחמה, אבל כשיש מלחמה צריך לנצח בה בצורה מאוד מאוד בהירה. לא עשינו את זה ב-2006, לא עשינו את זה בצוק איתן, ואני מאוד מקווה שאביב כוכבי ייקח את האסטרטגיה הזאת של גדי וימשיך אותה אם חס וחלילה נידרש למלחמה, שנעשה אותה אחרת ממה שעשינו את המלחמות האחרונות שלנו.
ולעניינו של האלוף בריק, שהביקורת שהוא הטיח בצבא?
תראה, בריק, יש לי הרבה הרבה כבוד אליו. אני הייתי פקודו לשעבר, הוא היה מפקד האוגדה שלי. בריק אמר את דבריו, שם ביקורת מתוך זווית ראותו שלו, מתוך מה שהוא יודע, מה שהוא מכיר, והוא מכיר לא מעט בענייני צבא, אני בהחלט מעריך את זה. גדי לקח את הביקורת הזאת, הקים צוות משלו לבדוק את הדברים. אנחנו ועדת חוץ וביטחון לקחנו את הביקורת של בריק מאוד ברצינות, ביקרנו בימחים, דיברנו עם מפקדי גדודים במילואים, מפקדי אוגדות, והמסקנה שלנו היא חד משמעית, אני אומר אותה חד משמעית. קודם כל, האמירה של בריק שהצבא לא מוכן למלחמה היא אמירה לא נכונה. הצבא מוכן למלחמה, ישנם פערים, ואפילו פערים חשובים שצריך לטפל בהם. אבל לטפל בהם צריך בסדר עדיפות. בריק שם את נושא המסעיות של הלוגיסטיקה, שאכן הן ישנות מאוד, והרבה מאוד הן לא קשירות לצערי, גם יש רבות כאלה, בראש סדר עדיפות. אז אנחנו הלכנו לצבא ובדקנו את הדברים האלה, וראינו שאכן הפער קיים, הצבא מטפל בו היום, וזה ייקח כמה שנים על מנת לחסות פערים שלא היו. אבל בין זה לבין לומר הצבא לא מוכן למלחמה, בין זה לבוא אמירה שאני, לצערי זה גם מתפרסם, אני בוועדת ביקורת המדינה גם מאוד כעסתי על בריק כאשר הוא אמר שמפקדי צהל ליבם ופיהם אינם שווים. אני הזדעזעתי מהאמירה הזאת של בריק, וגם לאחרונה שמעתי עוד פעם התקפות כמעט אישיות על גדי אייזנקוט, שהוא לא ביקר בשטח והוא לא יודע מה קורה. אני ממש חושב אחרת, זאת ממש אמירות לא ראויות, לא נכונות. אבל עם זאת, עוד פעם, לבריק יש מקום של כבוד, כי הוא דרש מאיתנו, דרש מהמערכת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לבדוק את עצמה, וזה כשלעצמו טוב. אבל בין זה לבין לומר על גדי שהוא לא הכין את הצבא או לא בנה את הצבא, תוכנית תרש גדעון, תוכנית רב שנתית גדעון, היא שייכת כולה לגדי. לא הייתה תוכנית רב שנתית לפני גדי בתקופתו של לצערי של בני גנץ, ובתקופתו של גדי ישנה תוכנית, והצבא פועל על פי התוכנית, וזה לזכותו, הצבא מתאמן הרבה יותר, ולכן אני חושב שהאמירות של בריק בעניין הזה הן בלשון המעטה לא מדויקות.
ולסיום, התייחסות שלך אולי לדברים של ראש הממשלה אתמול על התקיפות בסוריה, האם אכן יש שטוענים שביטול העמימות אולי נועד לצורך הבחירות המתקרבות, או לאו דווקא? איך אתה רואה את הדברים?
תראה, שמרנו על עמימות כזאת או אחרת לאורך זמן. אי אפשר שלא לשאול את השאלה מדוע דווקא עכשיו פתאום ראש הממשלה עולה בקול גדול ומודיע זה מדינת ישראל וזאת התקיפה וכו' וכו'. אני, אתה יודע, אני רוצה להתייחס באמת לעניין הביטחוני. ובעניין הביטחוני אני מוכרח להגיד שבסך הכל המדיניות של התקיפות בסוריה כנגד מטרות איראניות, המדיניות הזאת היא מדיניות נכונה, צריך להמשיך בה. היא הולכת ומסתבכת, אין ספק בעניין הזה, זה יותר מורכב, ומאחר והרוסים בשטח, ואין ספק שגם קרה שינוי לאחר הפלת המטוס הרוסי, יש שינויים, אבל מדינת ישראל, אני חושבת, חייבת להמשיך ולפעול כנגד ההתבססות האיראנית בכל דרך. שוב, גדי הוביל את המהלך הזה, דיבר על אלפי תקיפות שאנחנו שמענו אותם מכל מיני מקורות זרים. אפשר גם לומר שזה תקיפות לא רק מהאוויר, יש עשייה שלמה במערכה הזאת כנגד איראן, ועד כאן היא גם מערכה מוצלחת. אבל אתה יודע, נצטרך להמשיך בה, ובעיניי זאת הנקודה הנכונה, ואליה לכן אני מתייחס.
טוב, ונודה לך על הדברים, אלוף במילואים חבר הכנסת אייל בן ראובן מסיעת התנועה, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה גם לך.
יש שמועות על ייחודים בשמאל, אתמול גם שמענו על שיחות אולי שמתקיימות בין ציפי לבני לבין יאיר לפיד. אנחנו משוחחים כעת עם חבר הכנסת מיקי זוהר מהליכוד, יושב ראש ועדת הכנסת, שלום לך.
שלום וברכה.
אז רצינו לשמוע אם אתם מודאגים מניסיונות כאלה, אולי לשנות את המפה הפוליטית, כל מיני ייחודים בשמאל?
זה לא חדש, מדובר באנשי שמאל שבוחנים איך הם יכולים להפיל את שלטון הימין. ציפי לבני רוצה לחבור ליאיר לפיד, זה לא דבר שהוא מפתיע אותי. וגם שיאיר לפיד רוצה את ציפי לבני במפלגתו, זה לא דבר שמפתיע אותי. מפתיע אותי כמובן. אגב, יש להם גם מכנה משותף, שניהם מאוד 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 עסוקים בהתנשאות על חלק מסוים מהציבור, ויכול להיות ששיתוף פעולה ביניהם הוא מבחינה אידיאולוגית ערכית.
התנשאות? אמרת התנשאות?
כן, כן, כן.
מה התכוונת?
רשימת יש עתיד, רשימה צדקנית, טהרנית, מתנשאת, שהיא מאוד מאוד תואמת גם לקו שציפי לבני נוקטת בו, שיש לה צדקנות, טהרנות וההתנסות. אז יכול להיות שהאג'נדות הללו שהם מתעסקים בהם לאורך קדנציה שלמה, אלו אג'נדות שיכולות להתאים בחיבור ביניהם, ויכול להיות שזה גם מה שיקרה בסוף.
ואז אתם, יש לכם סיבה להיות מודאגים עם השמאל התאחד, שכרגע הוא די מפולג, צריך לומר.
תראה, כרגע החיבור בין ציפי לבני ליאיר לפיד לא הופך אותם למפלגה הגדולה, ואפילו לא קרוב לזה. אני חושב שביחד הם שווים אולי 15 מנדטים, ולכן הם עדיין לא מהווים סכנה לשלטון הימין. אבל בסופו של דבר, אם וכאשר נראה שיש עוד חיבורים בשמאל שיכולים לסכן את שלטון הימין, אזי נצטרך לחשוב ואיך אנחנו מקלקלים את צעדנו כדי לשמר את שלטון הימין.
ולרשימה שלכם אתם עומדים להכריע איך תיראה שיטת הבחירות בפריימריז, ואתם, איך אומרים, מאוד אטרקטיביים, הרבה אנשים מנסים להצטרף לשורותיכם, גם אנשי ביטחון. איך אתה רואה ככה את הרשימה הבאה?
תראה, הליכוד זו מפלגה הכי דמוקרטית במדינת ישראל. יש בה חופש מוחלט לכל אחד, כמובן שהוא חבר מפלגה, להתמודד ולקבל את אמון המתפקדים של הליכוד, שהם אנשים שמשלמים מדי שנה דמי חבר מתוך אידיאולוגיה, ערכים ורצון להיות חלק ממפלגת השלטון. וזה מבורך מבחינתי וראוי מבחינתי שכל מי שמוצא את עצמו מתאים, מגיע, מתמודד ומנסה את מזלו אל מול הציבור. אני באופן אישי חושב שלא סתם אנחנו מפלגה אטרקטיבית. יש לזה סיבות רבות, עבודה מבורכת שיש לנו להציע לציבור, יחד עם ראש הממשלה כמובן בנימין נתניהו.
וגם כי אנשים יודעים שיש סיכוי ריאלי להיות חבר כנסת עם רשימה שעל פי הסקרים היא יותר מ-30, לא?
ברור, בהחלט. בעצם העובדה שהעם ממשיך לתמוך בנו ושומר על הקשר איתנו, זה כמובן הופך אותנו, סליחה, זה הופך אותנו למאוד אטרקטיביים.
אז אתה ככה, יש לך הערכה לגבי המקום שלך, לגבי מידת האהדה שאתה זוכה לה בקרב חברי הליכוד?
תראה, ברוך השם עבדתי קשה. 4 שנים באמת של עבודה מאומצת למען הציבור במדינת ישראל. אין לי ספק שמצביעי הליכוד יתרשמו מזה, ואני גם בטוח שבעזרת השם הם ישיבו לי בקלפי ויתמכו בי להמשך כהונה גם בכנסת הבאה, ואפילו במקום טוב יותר מהפעם הקודמת.
בעשירייה הראשונה?
אני לא רוצה, מה שנאמר, להתהדר או להלל את עצמי. אני רק רוצה לומר שאני חושב שאני ראוי לבחירה בעזרת השם בפריימריס הקרובים, וכל מקום שאני אבחר בו שהוא טוב יותר מהמקום בו נבחרתי בכנסת הקודמת מבחינתי זה מצוין. כמובן שאני שואף הכי גבוה שרק אפשר, אבל כמו שאמרנו, זה תלוי בקדוש ברוך הוא ובמתפקדי הליכוד, ואני מקווה שבסוף זה מה שיקרה.
אני רוצה לשאול אותך התייחסות שרת המשפטים איילת שקד אתמול במשרד ראש הממשלה. טעתה, האם הרכבת הממשלה על ידי נתניהו לדבריה תהיה יחד עם הימין והימין החדש, או עם השמאל ועם גנץ, עם גנץ ולפיד? מה דעתך על מה שהיא אמרה שם?
אנחנו לא נאפשר בקלות חיבור עם מפלגות שהן לא ימין מובהק. אנחנו נפעל שהחיבורים בקואליציה הבאה יהיו אך ורק עם מפלגות ימין, ומי שלא ימין מבחינתנו שלא יהיה, ואנחנו נאבק על זה, גם מתוך סיעת הליכוד, גם בתור חברי כנסת, כדי שתהיה מפלגת, ממשלת ימין לאומית, כמו שהייתה לנו ב5 שנים האחרונות, ובתקווה שאפילו תהיה ימנית יותר ולאומית יותר, וזה הדבר שאנחנו נפעל, ואני חושב שבעזרת השם, זה גם מה שיקרה, אפילו עם יותר מנדטים ממה שהיה לנו בקדנציה האחרונה, כי עם ישראל כעובדה הולך ימינה, מתוך הבנה שזו הדרך הנכונה.
אוקיי, נודה לך על הדברים, חבר הכנסת מיקי זוהר מהליכוד, יושב ראש ועדת הכנסת, תודה רבה לך.
תודה רבה גם לכם.
אנחנו רוצים עכשיו לשוחח עם אחד המתמודדים לרשימת הבית היהודי, דודי בן ציון, סגן ראש המועצה האזורית שומרון. שלום לך וצהריים טובים.
שלום, תודה.
אז היום אנחנו נערכים לבחירות באיחוד הלאומי. אתם בבית היהודי מכונסים ביום רביעי, מרכז הבית היהודי, לעסוק בשיטת הבחירה לקראת ההתמודדות. איך אתה רואה כרגע את ההתקדמות של הבית היהודי?
קודם כל חייב לציין שאחרי שבועיים שאני מתרוצץ בשטח מצפון ודרום בערים ובכפרים, אני רואה בית יהודי חי ובועט, ואנשים סוערים מאוד ושמחים שהמפלגה מתקדמת ולא נסוגה אחורה, על אף הנטישה הבוגדנית שקרתה לנו לפני שבועיים, בדיוק מוצא שבת לפני שבועיים, של נפתלי בנט ואיילת שקד. בכל זאת מפלגה חיה והשטח נושם, וזה מבחינתי דבר מאוד מאוד משמח שלא היה מובן מאליו, ואני רואה את הכוחות ואת האש בעיניים, אז זה דבר נהדר. שני, תראה באמת כמו שציינת בני, ביום רביעי הקרוב, אם אכן מזג האוויר יאפשר את זה, ולא יהיה שלג בירושלים שימנע מהחברים היקרים לבוא לוועידה, ככל שאפשר תתקיים ועידה, הוועידה תהיה סוערת, תהיה סוער בפנים, תהיה סוער בחוץ, אבל לדעתי זה חלק מהיופי במפלגה, של מפלגה של אנשים, ולא מפלגה של איש אחד, ולא מפלגה של דיקטטורה, אלא מפלגה של דמוקרט, מפלגה שבה השטח רוצה השפעה ורוצה לומר את דברו, ובעיניי זה דבר יפה מאוד, ואני בטוח שאחרי הוועידה הזאת...
כפי שפורסם, ועדת הבחירות של הליכוד עורכת שימוע לכמה מאנשי אלה שמכונים הליכודניקים החדשים שמתמודדים בפריימרי של התנועה במטרה להפסיק את החברות שלהם בליכוד. שמענו על זה בעבר כל מיני בתקשורת פרסומים על החברות שלהם. אנחנו משוחחים בעניין הזה עם אופר בינשטוק, שמנהל מאבק ציבורי מזה כשנתיים נגד הליכודניקים החדשים, חבר ליכוד כמובן. שלום לך.
שלום, שלום.
אז אנחנו כבר יודעים לגבי השימוע, מה קורה עם זה?
היו שימועים והתנהלו, ומחר התוצאות שלו התפרסמו. כאילו, השופט אמור להעביר את זה למנהלת, ומחר התוצאות אמורות להתפרסם.
על כמה אנשים אנחנו מדברים?
הכמות המדויקת אני לא יודע, אבל זה בסביבות 20 אם אני לא טועה, אבל... זה מספר מסביב ל-20, משהו כזה.
בסביבות 20 שהם חברים או שהם עצמם מתמודדים?
חלק הם המתמודדים ואחרים פעילים גם כן.
טוב, אני מניח שעם 20 אנשים אי אפשר להשפיע על תוצאות, לא?
אני אישית, לאורך הזמן, מה שעשיתי בתחילת הדרך זה אספתי חומר. ואחרי שאספתי אותו, איבדתי אותו ל... קודם כל למכתב ראשון שכתבתי לתנועה, ואחר כך מכתב שני, שכתוצאה מזה נעצרה פעילות התפקדות האינטרנט בתנועה, וזה בלם אותם. ואז הגשתי את העתירה הגדולה, שהיא בהיקף של 423 עמודים, ועוד משהו כמו 150 עמודים נוספים הוספתי.
הגשת עתירה לבית המשפט של הליכוד?
לבית הדין של הליכוד, כן, עתירה בהיקף מאוד גדול, בסך הכל בערך 600 עמודים. יש לי בין 15 ל-20, אני לא יודע, מבחינת כמות של פריטי מידע, יש לי כמות עצומה של פריטי מידע שאספתי. עכשיו,
היום אין התפקדות באינטרנט?
אין התפקדות באינטרנט. התנועה עצרה את זה, וזה בעצם מה שקרה, כשאני התחלתי לעקוב אחרי התופעה הזאת, לחקור אותה.
לפני כמה זמן?
זה היה ברבעון האחרון של 2016. וכשהתחלתי זה, הם היו בסביבות כמה אלפים בודדים, 3,000, משהו כזה, סדר גודל. ואספתי המון חומרים, והתחילה להתבהר לי התמונה, וזה התריד. עכשיו, בתחילת 2017, כבר התחלתי לייצר קשר עם התנועה, עם המנכ״ל ועם היועץ המשפטי. עכשיו, בחודש שלישי, במרץ, בחודש פברואר קרה דבר מאוד דרמטי, ביום אחד הם הצליחו לפקוד בערך משהו כמו 1,000 אנשים.
בפברואר 2017. אוקיי, כמה?
הם הצליחו בערך 1,900 ומשהו אנשים, ככה הם טענו, זאת אומרת הם פרסמו את זה. ואתה רואה על הגרף שלהם שסוף 2016, תחילת 2017, בא להם... התפרצות של כמות של פקודים שהם הצליחו לגייס היא עצומה. זה היה כמו צונמי, וזה מאוד כתוצאה מהתחקיר שעשיתי.
זה היה דרך האינטרנט? שהתפקדו דרך האינטרנט?
כן, 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 כן. אני הבנתי שאני חייב לפעול הרבה יותר מהר ממה שתכננתי. ומה שעשיתי, כתבתי מכתב, הלכתי לעורך דין, מוטי ידעת הוא עורך דין שמתמחה בפלילים, וכתבתי את ה... שלחתי מכתב לתנועה בשליל השלישי, אם אני לא טועה, מהעורך דין, שמודיע להם שהם צריכים לפעול. אני כבר הייתי פקוד ב-2016, בסוף 2016, זה גם סיפור בפני עצמי. עכשיו, ואז התנועה לא עשתה יותר מדי, הייתי איתם בקשר, ובחודש שביעי, אם אני לא טועה, שלחתי פעם שנייה את המכתב, אבל הפעם בתפוצה של כל חברי הכנסת ושרי הליכוד. ואז התנועה בעצם כתוצאה מהמכתב הזה ביצעו בדיקה של התפקדויות כפולות, מצאו בערך 8,000 אנשים שהם פקודים כפולים בעבודה ומרץ ובליכוד, גרעו אותם, וכתוצאה מהמכתב השני בעצם הפסיקו את ההתפקדות באינטרנט. וזה בעצם מה שבלם את הצונמי הזה, שאם לא, אם זה לא היה קורה...
זאת אומרת, מתי זה הופסק ההתפקדות האינטרנטית?
בסביבות יוני, יולי, אוגוסט, אני לא זוכר, אני לא יודע בדיוק מתי, בנקודת זמן שעצרו אותה, מהרגע שכתבתי את המכתב השני.
איזה שנה?
2017. ואז בעצם בלמו את היכולת שלהם להתפקד, הם נעצרו בערך על סדר גודל של 14,000, לפי מה שהם טענו, 14-15,000. אתה יכול לראות את זה גם בקבוצה הסודית וגם בקבוצה הכללית שלהם, שהמספרים שם נבלמו. ואז בעצם המספרים נבלמו, וישבתי לכתוב את העתירה הגדולה כדי להדיח אותם. קודם כל, המטרה של העתירה הראשונה הייתה שהליכוד, שהתנועה, תבין שעומדת מולה התארגנות של מחנה השמאל, ששמה לה מטרה להשתלט על תנועת הליכוד כמנהיגת מחנה הימין באופן מאורגן ולמוטט אותה. בעצם, זו הייתה המטרה העיקרית שלי. בתוך העתירה הזאת היו גם כן, אני כבר לא זוכר את המספר, 14, 15, 16 אנשים ששמתי שהם הנהגה ופעילים המרכזיים, שגם אותם ביקשתי שהתנועה תיגרה. עכשיו, התנועה, זמן קצר אחרי שהגשתי את העתירה, הודיע לי שהיא מקבלת את הקטע הזה שיש ארגון שבעצם פועל כנגדה כיריב פוליטי. דרך אגב, באותה תקופה גם כן ראש הממשלה הכריז בערוץ 20, שברעיון שהוא נתן, שזה לא שמאל, זה לא ליכודים חדשים, זה שמאל ישן, אוקיי? ואחר כך הוא גם חזר על זה במזכירות התנועה. עכשיו, בעצם, כתוצאה מהעתירה הזאת, בסוף, לקראת הודיעו לי, לקראת הדיון שהיה אמור להיות, הודיעו לי שהם מקבלים את כל העתירה, בעצם אין להם, אחרי שהם כנראה עוד עבדו על העתירה וקראו אותה, הודיעו לי שהם שלחו הודעה גם כן בצורה רשמית, שהם מקבלים את העתירה במלואה, ובעצם משכתי את העתירה, כי בעצם מה הצד שפניתי אליו זה הייתה התנועה, והתנועה קיבלה לחלוטין את כל הטענות שלי. כי אי אפשר לא לקבל אותם, כשאתה קורא את החומר ואתה בודק אותו...
מה תכלס?
תכלס, עכשיו מה שקרה, אז גרעו אותם, אותם ועוד כמה שהשתתפו בהפגנות מהעתירה נוספת שהייתה,
מה זה גרו אותם? הוציאו אותם מהליכוד?
גרו אותם מנהלתית מהתנועה, בלי שימויים, בלי כלום. עכשיו, מנהלתית גרו אותם מהתנועה, ומה שתכלס, מה שקרה אחרי זה, הם כתוצאה מה שקרה, כתוצאה מהעתירה שלי, הם הלכו, שכרו עורך דין, עשו אדסטארט, גייסו 550,000 שקל, ועם ה-550,000 שכרו את איתן אברמן, את העורך דין, והם הגישו עתירה, 1396, העתירה הזאת התנהלה בבית הדין.
הגישו עתירה איפה, לאיפה?
לבית הדין של התנועת הליכוד, כדי לבטל את ההחלטות של העתירה שלי. כתוצאה שהתנועה קיבלה את הפעלה על פי ההחלטה שלה עצמה, והם עכשיו, הם רצו לבטל את עצם הקבלה של העתירה שלי. את זה שהתנועה קיבלה את מה שהוכח בעתירה 1387 שלי. עכשיו, בחודש ינואר-פברואר הגשתי עוד עתירה קטנה, שדרש, בניתי מנגנון איך אפשר לגרוע אותם
2018.
ולעצור את הפעילות. 2018, כן. הגשתי עוד עתירה קטנה, ובעתירה הזאת, זה היה במקביל לעתירה שלהם, ל-1396. הגשתי עתירה, כי ראיתי שהתנועה לא פועלת כדי לגרוע אותם קבוצתית. שלחתי למנכ״ל, לצורי, שלחתי לו שני מכתבים, שיממשו את ההחלטה שלהם, לא עשו את זה, אז הגשתי עוד עתירה נגד צורי ונגד, נגד, נגד המנכ״ל ונגד תנועת הליכוד, בדרישה להוציא לפועל את ההחלטה שלהם. התנועה שלחה לי מכתב שהיא מקבלת את כל הטענות שלי ושהדיון בעתירה מתייתר. זאת אומרת, הם קיבלו את כל המנגנון שהצעתי. המנגנון אמר כזה דבר, גורים אותם מנהלתית, רק על סמך זה שהם שייכים ליריבים הפוליטיים האלה, לארגון שמאל הזה, וכל מי שיפעל מטעמם או עבורם בכל דרך שמזהים אותו, ישר גורים אותו, בלי צורך בבית דין ובלי כלום. כי זה כמו שהרשימה המשותפת אומרת, באים ומתפקדים לליכוד בתור קבוצה, או שיקחו איזה, את הרשימה המשותפת, תעשה את אותו דבר. ופשוט אין צורך, ברגע שאתה יודעים שאתה שייך לקבוצה הזאת, גורעים אותך. עכשיו, מה שקרה, הם הגישו את העתירה, ובית הדין של תנועת הליכוד, הכושל של תנועת הליכוד, חטא לתפקיד שלו בצורה מאוד 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 קשה, ומה שהוא עשה בעצם, בית הדין של תנועת הליכוד, הפך את עצמו לתנועה לזכויות האזרח, ובמקום, יש סעיף בחוקה, סעיף 124. הסעיף הזה, בתוכו יש את המנדט שיש, אני חושב, לכל חבר תנועה בליכוד, שאומר שצריך לפעול בהתחשב בטובת התנועה. זה מחייב את בית הדין, אבל זה מחייב כל אדם שפועל בתנועת הליכוד. מה שבית הדין עשה עם ההחלטות שלו, שהוא בעצם אמר לתנועה, בהחלטות, בתגובות, בפסק דין, לעתירה 1396 שלהם, הוא אמר לתנועה, אתם לא יכולים לגרוע אותם קבוצתית, אתם יכולים לגרוע אותם רק אם אתם רוצים באופן אישי, עם שימועים ופרטני, אחד-אחד. מה עשה בית הדין בעצם? הוא הפך את עצמו לתנועה לזכויות האזרח, לזכויות האדם, מדבר בשם זכויות, והוא מקריב את התנועה. כי תנועת הליכוד לא מסוגלת להתמודד עם ארגון כזה גדול, שבא להפיל אותה, באופן קבוצתי, מאורגן, הם מאוד מסודרים, יש להם יועץ משפטי, ויש להם דובר, ויש להם מנהלה, ויש להם... זה ממש ארגון מאוד מאוד מסודר, עם ארגון סמי צבאי כזה, זה ממש עם חיילים אדוקים. והתנועה, בית הדין של התנועה בעצם הפך לנותן חסות שלהם. בית הדין של תנועות הליכוד, הכושל, הפך לנותן חסות של... הכנופיית השמאל זה הליכודניקים החדשים. ועכשיו, השימועים שעשו להם היום, היא טעות. זה נראה כאילו שהולכים, כאילו יש בזה איזשהו טעם. אז אתה יודע, זה ייתן איזה ניצחון זמני, יגרעו כמה. אבל זה לא שחמט רגיל שיש לך מלך, ואם אתה מוריד אותו, אז אתה ניצחת. פה יש להם ארגון שלם עם הרבה אנשים, הם אדוקים, הם מחויבים למטרה שלהם. גם אם יגרו להם 3, 4, 5, גם אם אחד מהם לא יתמודד לפריימריס, וגם אם אף אחד מהם באמת לא יתמודד, הם ממשיכו להיאבק בליכוד באופן קבוצתי. את זה בעצם בית הדין כפל על תנועה...
לא, אבל השאלה היא איך הם יכולים להשפיע כעת על הפריימריס לבחירות הקרובות, זאת השאלה. האם יש להם השפעה?
קודם כל יש להם כבר השפעה. עצם זה שהאנשים האלה, שהכנופיית שמאל הזאת פועלת כאילו בשם הליכוד ומתוך הליכוד, היא מבלבלת את ציבור הבוחרים. תחשוב, אנשי, כך למשל את המפלגות מחנה הימין השונות. זה נותן קודם כל כלי למפלגות האלה שתנועת הליכוד אימצה בחום באמצעות בית הדין הכושל שלה, שהוא מאפשר לארגון, לתנועת שמאל, לפעול בתוכה ולהשריש בשורשים. יש לזה משמעות, אז לא בפריימריס האלה, עצם זה שההד התקשורתי שהם מקבלים, שבעצם ארגון שמאל הוא חלק אינטגרלי באופן רשמי על ידי בית הדין מתנועת הליכוד. זה קשה לתפוס את זה, אבל זה המציאות. זה מה שבית הדין הקושי של התנועה עשה. הוא הפך, הוא נותן להם לפעול באופן קבוצתי להילחם בתנועה, והוא כופה על התנועה, אם היא רוצה להילחם בהם, רק להילחם בהם באופן אישי, אין, זה קרב שאי אפשר לנצח בו. אז השימועים האלה יכול להיות שיהיה איזה ניצחון כזה, 2, 3, 4, 5, יקראו 10, 20, אין לזה שום משמעות, הם עשרות רבות של פעילים מאוד אדוקים ונחושים, פעילי שמאל קיצוניים, מרחיסטים, אדוקים, ומסביבם יש עוד מאות אנשים. אם ילכו לרשימה של התורמים שלהם, ויבדקו אותה, זה לא תהיה הפתעה גדולה לראות מה הזהות של התורמים שלהם. ומה שקורה, אפילו מיקי גיצין, הם ניסו ב-2012 לפקוד אותו לתנועה. מי שלימים נהיה מנכ״ל הקרן החדשה לישראל. אז הוא לא אהב כל כך את הרעיון, אבל הוא מודע לזה לחלוטין. כענת גומל שמירושלים ניסתה לפקוד אותו לליכוד. אמרה לו, בוא ניתן לך דרינק, אז אולי בכל זאת כן תקבל איזה תפקיד בליכוד. ומינקי גיצין, לימים, שהוא לא כל כך אהב את הרעיון, כי הוא חשב שזה, אולי זה יכול לגרום נזק למחנה השמאל, ב-2017, אחרי שהם פרסמו פוסט מאוד קשה אישי כנגדי, פוסט ממש עם אלימות מילולית כנגדי, הוא עשה לזה לייק לפוסט הזה, מיקי גיצין, וזה מתועד. אז
טוב.
השימועים האלה היום הם חלק ממאבק מאוד מורכב, ואני רואה את זה ככישלון של התנועה בהתמודדות עם התופעה הזאת.
טוב, אנחנו נראה מה... אנחנו מודים לך על הרעיון הזה, כמובן נעקוב אחרי השימוע, כמו שאתה אומר, זה לא, אין לזה משמעות כל כך גדולה.
לא, אין לזה.
אוקיי, עופר בינשטוק, אנחנו מודים לך על הרעיון הזה, תודה רבה לך.
בבקשה.